יעקב מאוד ויצר לו, כן? ירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים, ויחת את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. חוצה, הציצה הראשונה שרוצה, פשוט חוצה את כל העם, את כולם, לשני חלקים. זה בעצם מה שהוא עושה בעניין הזה, זה מה שנקרא מלחמה. כן? למה? כי הוא אומר, ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. זאת אומרת, זה נשמע כבעצם לתת אפשרות בריחה, נכון? אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, הוא מייקה מחנה אחד, המחנה השני יישאר. למעשה יש פה עוד חלק מסוים, שאם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה, בעל כורחו, אומר רש"י, כי אלחם עמו. זאת אומרת, יש פה חלק של מלחמה. בעיקרון הוא יכול להקות את המחנה האחד, ואז להמשיך למחנה השני ולהקות גם אותם. זה לא... מה בעצם הפתרון ולחלק לשתי חלקים? הפתרון ולחלק לשתי חלקים זה כשהוא אומר, תראה, אני יכול להחזיק קו, מה שנקרא. אז ברגע שאני נושא מעורף של גיבורי, אז בעצם הם יכולים גם לברוח. זאת אומרת, כי הקו הראשון יעקב אותם, שהם לא יוכלו פשוט עד שהם יצליחו לשבור אותו פנימה. דרך אגב, זו טקטיקה ידועה בעולם, טקטיקה שצריך בשבילה הרבה שטח, כן? אבל הטקטיקה של רוסיה במלחמת העולם השנייה, ותמיד זה הקו שלהם, אבל זה כאילו, לא, אין להם קווי הגנה טבעיים. ברור. ההשוואה פה היא ממש לא בגודל. אבל יש את הרעיון הזה של לרוסיה אין קווי הגנה טבעיים. זאת אומרת, לא נהרות גדולים, או שרשרת הרים, או משהו שיכול לעצור צבא ולבצר אותו. בעצם זה שטחים ישרים ענקים. אני מדבר על האימפריה הרוסית, רוסיה הקומוניסטית, כן, לא... הצד האירופי. ולכן בעצם מה שקרה, השיטה שלהם הייתה, זו שיטה שיקרה יחסית, אבל בעצם בנו קו, עמדו, נלחמו, פרצו את הקו הזה, פשוט הם יצרו עוד פעם את קו מחדש, ועוד פעם ככה... לשחוק את האויב על ידי שהוא צריך להילחם בקו אחרי קו אחרי קו. זה דורש כמובן משאבים שיש לרוסיה שאין למדינות אחרות, שזה בעצם המון המון שטח שנותן להם מקום להתארגן מחדש, וגם המון כוח אדם. המון המון כוח אדם ונשק והכל, הכל במסות, הכל במסות מאוד מאוד גדולות. בפועל זה הצליח, מה שנקרא, כן? זה הצליח לאורך כמה וכמה נפוליאון, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ולמרות זאת, רוסיה מאוד פוחדת, כן? זה יותר מזל מסכר, כן? אחרי הכל. זה בדיוק, החורף הכי קר בעולם, שהוא היה בדיוק בשנים האלה, 42-43. הכי קר ב-50 שנה, החורף. טוב, בכל אופן, זה כבר נושא אחר, אבל יעקב אבינו בעצם אומר, בוא נעשה קו אחד, שזה המחנה האחד. יבוא איתה בין המחנה האחד. ויקאו. עכשיו, זה לא יבוא, יקה וימשיך, אלא אומר רש"י, על כורחו, כי אלחם עמו. אני אלחם עמו בקו הזה, ואז זה היה המחנה הנשאר לפליטה, האחרים בינתיים יצליחו לברוח. יש משהו מאוד יפה שראיתי במי זהב, מי זהב זה הרב גולדווסר, הוא כותב שיש פה למעשה, מי ששם לב, יש פה שינוי בפסוק, בלשון זכר ללשון נקבה, נכון? אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו. אם זה האחת, אז זה לשון נקבה. אם זה והיכהו, אז זה לשון זכר. אז רש"י עומד על זה ואומר שמחנה משמש לשון זכר ולשון נקבה. אם תחנה עליי מחנה, הרי לשון נקבה. המחנה הזה, לשון זכר. ורש"י אומר שיש עוד כמה דברים שמשמשים לשון זכר ולשון נקבה. השמש יצא על הארץ, מקצה השמיים מוצאו, הרי לשון זכר. השמש ברחה על המים, לשון נקבה. וכן רוח. והנה רוח גדולה באה, הרי לשון נקבה. והיגע בארבע פינות הבית, הרי לשון זכר. זה אותו פסוק, כן? רוח גדולה באה, ראשון מקיבה, ויגע בארבע פינות הבית, לא ותיגע. ורוח גדולה וחזק. גדולה וחזק. מפרק הרים ומשבר טלעים. מה? נכון, יש מילים מסוימות, רשימה של מילים מסוימות שהן גם זכר וגם נקבה. אש, הוא מביא רש"י עוד דוגמה, כן? ואש יצאה מעת השם, ואש לוהט. ראשון זכר. יש, יאו, אז למעשה, נראה לי שאיבן עזר המילים, הוא כותב את זה פה. יאו, פה הוא כותב את מחנה, זכר ונקבה, כבית ומקום. זאת אומרת, גם בית זה זכר ונקבה, וגם מקום זה זכר ונקבה. ויש משפט של איבן עזר, אני לא זוכר איפה הוא כותב את זה, שכל מה שאין בו רוח חיים, זוכרו או נוקבו. זאת אומרת, כל מה שאין בו רוח חיים, אין משמעות אם אתה כתב את הלשון זכר או לשון נקבה, ששתיהם אפשריים. למרות שבדרך כלל, התורה כן מקפידה על לשון זכר ונקבה, על עקביות בלשון זכר ונקבה, גם בדברים שאין בהם רוח חיים. על אנשים ברור, על אנשים, אבל אתה יודע מה יש לנו יותר מזה? הגמרא בעירובין. הגמרא בעירובין, לכל אורך המסכת, המון פעמים מצטטת ואומרת את הגדרים של מקום, פרצה, כן? 10 אמות. גובה של מקום, הגדרה של מקום, ב4 טפחים, 6 טפחים, 10 טפחים. עכשיו, יש לך הרבה פעמים שהגמרא בכלל לא אומרת לך אם זה טפחים או אמות. אם כתוב 10, אז אתה מבין שזה טפחים. אם כתוב 10, זה אמות. כי 10 זה לשון נקבה, ו10 זה לשון זכר, ויכול להיות לך, כאילו, פרצה בגדר. אם יש 10, אז זה כבר לא מועיל עירוב. אבל אם אין 10, מועיל עירוב. 10 מה? אם אין עקביות ב10, בטפחים ואמות, ובדי לא זכר ונקבה. נכון? זה לא הדבר שיש בו רוח חיים, זה מידה. כלומר, תגיד מטר וליטר, כן? זה לא, זה מידות. ובמידות, יש בזה משמעות. זאת אומרת, יותר מזה, אם אתה לא מכיר את לשון זכר ולשון נקבה, ויודע שטפחים ואמות, אז יכולות לתת טעויות הלכתיות קשות מאוד, כן? אם אדם יפרש פרצה זה ב10 טפחים, או גובה של מקום צריך להיות 10 אמות, כן. למה? בעברית אין? שפות אחרות, תראה, אני לא מכיר הרבה שפות, אבל השפות שאני מכיר, כן, שזה יידיש ואנגלית, זה, אין שם זכר ונקבה בכזאת הקפדה כמו בעברית, רחוק מאוד מזה. ההפך, השפה היא ברובה משותפת לשתי המילים. יפה. טוב, יש משהו שמגיע מהלשון הרבנית, כן? כמו, אתה יכול לראות עד היום, איך קוראים לתלית, יש תלית גדול ותלית קטן. תלית גדול ותלית קטן, אמרו לו תלית גדולה ותלית קטנה. אבל זה מה שנקרא לשון ימי הביניים. זאת אומרת, בלשון ימי הביניים יש הרבה מילים שמלכתחילה נוצרו בצורה כזאת של חוסר הקפדה על לשון זכר ונקבה, אבל טוב, זה כאילו בתקופה מסוימת, אבל יש מקום להקפיד בזה, כן, זה לא... טוב, ובכל אופן לענייננו, אני נחזור לעניין הזה, תוספות, כולם מכירים, תוספות בקידושים, לפגים על עמוד ב', יש לו רשימה ארוכה של גם כן, של דברים שהם גם לשון זכר וגם לשון נקבה. על כך המורחה תרפון, הוא מביא שם, רשי פה, מביא ראיות רק מלשון מקרא, זאת אומרת, מה שהתורה, תנ"ך. אבל שם, בקידושים, תוספות בקידושים, הוא מביא גם ראיות מלשון משנה. זאת אומרת שבלשון המשנה יש גם כן לפעמים דבר שנקרא גם לשון זכר וגם לשון נקבה. זאת אומרת, יש, והוא מביא רשימה של דברים כאלה. טוב, בכל אופן, לענייננו, אני רציתי מאמר הכל דוקר אומר, הוא אומר משהו מעניין. מה באמת הפשט? זאת אומרת, אתה צודק, אפשר לקרוא גם לשון זכר וגם לשון נקבה. למה באמת, אבל כרה, החלטת לקרוא באותו פסוק גם לשון זכר וגם לשון נקבה. הוא אומר, אז אנחנו יודעים בדרך כלל הכלל הוא שלשון נקבה זה כאילו חלש יותר, ולשון זכר זה חזק יותר, נכון? ככה מובא בראשונים, כל הזמן אתה רואה את הסגנון הזה, אם משה רבינו אומר, ואם ככה, את עושה לי, את ולא אתה, כי יתשתם כוחי כנקבה. זאת אומרת, עשיתם אותי חלש, יש לך לשוט הדעת, אז יתשתם כוחי כנקבה. יש ביטוי כזה של חולשה בלשון נקבה. נראה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, עשיו יחשוב שזה המחנה החלש, ולכן הוא יבוא אל המחנה החלש, מה שנראה לו כמחנה החלש, אלא מחנה האחת. אבל זה לא יהיה באמת חלש. למה? כי בעיקר הוא, איך רשי אומר, על כורחו אלכם עמו. ובזכות זה, והיה המחנה הנשאר לפליטה. זאת אומרת, אם אתה מתייחס ללשון זכר ולשון נקבה, כלשון חלשה ולשון חזקה, אז בעצם בפסוק עצמו, כתוב החלק הזה שאני אלכם עמו. אם יבוא יצב על המחנה האחת, שיחשוב שהוא חלש, ועיקר הוא אני אלכם עמו בחזק, וזה יגרום את הפתרון שזה היה המחנה הנשאר לפליטה. פירוש מאוד יפה. כן. טוב, דווקא היה בן אדם שיש על שמו את מכון הספורט ההוא וינגייט. שהוא היה, טוב, אני לא יודע כמה היה נורמלי, אבל הוא קבוע, היה הולך בקליט של השנתיים שלו, היה נורמלי מאוד, היה גאון צבאי גם כן אומרים, הוא היה קבוע, הולך בקליט של השנתיים שלו, היה לו פנח, וויסקי כמובן, בכל זאת היה אנגלי. שקופי היה? אז היה לו ככה וויסקי ותנ"ך, והוא טען שתנ"ך זה הספר שיש בו את הכי הרבה אסטרטגיה צבאית, צריך לנהל אותה. מגידו, יהושפט, גדעון, כל המלחמות האלה. טוב, אתה אומר ש... שמע, בן אדם שבכלל ייקח את... התנ"ך לא אמור להיות לא ספר רפואה ולא ספר זה, אמור להיות ספר תורה, הוראה, הדרכה לחיים. יש תוך כדי בתורה גם המון המון דברים אחרים, אבל מי שינסה ללמוד גיאוגרפיה מהתורה והיסטוריה מהתורה ודברים אחרים שהתורה בעצם לא מתמקדת בהם, תורה לא חייבת לתת לך את ההיסטוריה המלאה של העולם, תורה מתמקדת, בשלב מסוים נותנים לך את התמונה הכללית, ואז נכנסים לאברהם אבינו, מה קרה עם אומות שלמות באותה תקופה? זה לא מעניין את התורה. זאת אומרת, התורה... מה הגודל של ארץ ישראל? נכון. מה שיש משמעות עבורנו, התורה נכנסת, מה שהוא בעצם גיאוגרפיה, היסטוריה, כל מיני דברים כאלה, התורה לא מדברת על זה, זה לא הנושא שלה. כשהתורה מתייחסת למשהו, היא מתייחסת אליו בצורה מדויקת. זה לא בצורה בערך, כן? אבל זה לא ספר היסטוריה ולא ספר גיאוגרפיה, ואין פה התחייבות לתת לך את התמונה הגיאוגרפית המלאה שלא קשורה לעניין. זה ספר חיים של משה רבינו. דילוג עצום, אנחנו פוגשים אותו כשהוא בתור ילד, עד שהוא מסתכסך עם המצרי ויגדל הילד, כן, בתור נער צעיר, הופ, דילוג, גיל 80 הוא חוזר. איפה היה כל הזמן הזה? נכון, זה לא ספר היסטוריה, ולא חייבים לספק לך מידה על איפה היה כל השנים. זה לא התפקיד של התורה. לא, וגם הרבה קטעים בחיים. מה שיש לנו ללמוד, מה שהתורה באה ללמד אותנו, זה כתוב. דברים שלא זה לא ככה. טוב, אבל גם במלחמות זה... טוב, זה עוד נושא. נכון. לא, התורה מלמדת אותנו איך להתנהג, זה הרי המדרש מתחיל שרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, כל פעם שהוא היה נוסע לרומא, או בשביל לרומא, לקיסריה, בשביל לנהל את העניינים, הוא היה מעיין בפרשת תדה. היה מעיין בפרשה הזאת, כי פה התורה לימדה אותנו את כל צורת ההתנהגות עם איתיו. מצד אחד דורון, מצד שני תפילה, מלחמה, איך לבוא, איך להתחנף אליו, מלחה איש תוכל לאדוני לאיתיו, לתת לנהוג בו הרבה כבוד, בתקופת רבי יהודה הנשיא. מה? זה מה אתה מתכוון? באיזה... נכון. כישלון חרוץ כמה פעמים. נכון. ואתה רואה באמת, טוב, זה עוד נושא. דיברנו על זה כמה פעמים, אבל זה נושא רחב בפני עצמו. ביזר עמים, קרבות יחפשנו. תמיד היהודים היה עדיף להם להוריד את הראש ולא לריב. אבל הרצון להתנאות תמיד עובד אותנו לצאת לקרב ולהפסיד, ולהפסיד הכל. אבל זה לעזור את זה, המרשו בפסחים דף י"ג מדבר על זה בעריכות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. טוב, בכל אופן, אבל פה הוא אומר, אם יבוא איתה ולמחנה האחת, בעיקר הוא בעיה, המחנה נשאר לפית. אז תרוש אחד אמרנו שזה הפשט, כי ילחם עמו. זה מה שרש"י מתכוון. ניצור חזית, נעצור אותו, אני אעכב אותו, בינתיים אתם תברחו. אני אנסה לעכב אותו כמה שאני יכול. יש פירוש, כמה פירושים יפים מאוד שיש רבי שואלי דיסקין. המהר"ל דיסקין אומר שהמרחק בין המחנה האחת למחנה השנייה היה מרחק של יום. ולכן הרי יעקב אבינו יש בידו קבלה מרבקה אמנו שאמרה לו למה אשכל גם שניכם יום אחד. זאת אומרת היה לה בנבואה ששניהם הולכים למות באותו יום. ביום שאחד האחים ירצח את אחיו גם הוא ימות. כמו שבסוף היה שבאמת הם נקברו באותו יום. זה בא לידי ביטוי, למרות שזה לא היה בצורה שאחד רצח את השני, כי יעקב אבינו מת על מיטתו בכבוד, אבל באותו יום חושים בן דן הרג את, הוריד לעיקב את הראש, ובעצם שתיהם נקברו באותו יום. מה עשה יעקב? הוא אומר, הנה יש לי פתרון איך להציל את המשפחה שלי מעשיו. הוא תופס מרחק מעשיו, מחנה אחת פה והוא איתם. מחנה שני שם מאחורה במרחק של יום. גם אם הוא יבוא פה, אני אלחם עמו, אני לא אתן לו, ואז לא תהיה לו ברירה, אלא להרוג אותי. עכשיו, ברגע שהוא יהרוג אותי, באותו יום הוא אמור למות, אז הוא לא יספיק לבוא במחנה השני. והיה המחנה הנשאר לפליטה. זה פירוש יפה גם כן על העניין הזה, מה באמת הוא מרוויח בחלוקה לשני מחנות. אז אומר, והיה המחנה הנשאר לפליטה, הרמב"ן, חייבים להדגיש שהרמב"ן אומר, שזה על דרך הפשט אמר זה באולי. זאת אומרת, זה לא והיה המחנה נשאר לפליטה בוודאות, כמו שאנחנו מפרשים בן זין לפי הפשט הזה, אלא לא, הוא אומר אולי. תראה, שיש אחד שמעכב אותו, יש תמיד יותר סיכוי שהשני יכול להינצל. כי אמר, אולי ינצל המחנה האחד, כי בהקותו האחד יפתחו האחרים. איך אומרים, זה היה כמה קבוצה שרצו להבריח במכס. אז מה עשו? מגיע אחד, מגיע למכס, חבר סיפר לי שהוא ראה את זה. היה זה, הוא עבר במכס, קיצור, והיה שם קבוצה כנראה שרצו להבריח. יאו, יאו, כל מיני שטויות כאלה. אז הגיע אחד, הוא פתאום כזה נעמד, מאבד שליטה כזה, מתחיל לרוץ מהר מהר לברוח. ואז כל השמונה מוכסים שהיו שם, כולם אחריו. עד אמצע הרחבה, אתה יודע, איפה שמקבלים את הנכנסים, עד שם תפסו אותו, החזירו אותו, בדקו, לא עליו כלום. אבל מה קרה? באותו זמן שרצו אחריו, אז מה קרה? איזה 200 אנשים התחילו כולם לרוץ. רק שיקול, זה היה כנראה מתוכנה למשהו כזה, שאחד רץ, אז כולם עוברים. עכשיו, והשיטה הזאת כן עובדת. השיטה עובדת, מספרים שהיה פעם שתי בחורי ישיבה שהלכו ברחוב. עכשיו, שתיהם היה להם, אחד מהם היה לו מסמכים, והשני לא היה לו מסמכים. אם אני לא טועה, סטייפלר היה מספר את הסיפור הזה, כי כשהקומוניסטים השתלטו על רוסיה, כל הבחורי ישיבות, וכל הישיבות כולם היו בעומק רוסיה. כי מה קרה? במלחמת העולם הראשונה הם ברחו מהמלחמה. אז הם ברחו פנימה. כל הישיבות, החפץ חיים, ורב אורבר לייבוביץ' מקמני, וישיבת רדין, הרבה ישיבות, ברחו כולם לעומק רוסיה, במלחמת העולם הראשונה. עכשיו, ההפכה, כן, הייתה מהפך של הקומוניסטים, איך זה הייתה? מהפכה בנובמבר, או? זה לא נובמבר, פיצור. נגיד לו. כן, זה שנת הלוח, בכל אופן, השתלטו על רוסיה, באמצע מלחמת העולם הראשונה. ואז מה שקרה, שהם בעצם נתקעו בתוך רוסיה הקומוניסטית. ואז התחיל שם התאריך של רוסיה הקומוניסטית, עם הוויבסיה וכל הדברים האלה, והם בעצם, כולם התחילו לברוח מרוסיה לפולין, שאז הייתה המדינה עצמאית. מרוסיה לפולין, בעצם ניסו לעבור לשם. והיו כמה שהתעקשו לא לעבור, זה בעצם הריה, הרבי מחבד, שהוא נשאר בריגה, אם אני לא יודע, זה היה בריגה, הוא נשאר בעיקר, אבל הוא נשאר דווקא ברוסיה, הוא טען שאי אפשר להזניח יהדות של 3 מיליון אנשים, ועם כל הרבנים ועם כל הישיבות, יברחו, אז מי יישאר איתם? נראה לי שזה היה בריגה, אבל אולי אני טועה. עוד היו בכלל עצמאיות. אז זה לא ריגה, אז זה היה עיר אחרת. אני פשוט לא זוכר את השם שלה. אבל, ריגה אולי היה אחי שהוא ברח משם, או משהו כזה. אבל בכל אופן, הוא נשאר ברוסיה הקומוניסטית באותה תקופה, עד את הפרש פי, היי, הפי ור. עד 25-26. הוא נשאר שם, וכבר אז הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, הוא נעצר ו... זה רציני, אבל גם על אז היה הרבה צרות, הרבה בעיות. אבל למעשה הוא נמצא עדיין לקיים שם את היהדות, היה, אם אני לא צריך, היה שם איזה פורים אחד, אולי פורים תפריש פי זיין, הפי חס, אני לא... אני צריך לבדוק את התאריכים, שאנשים הגיעו במסירות נפש, אלא רבי הוא קרא לכולם לבוא, והם ידעו שמי שיבוא יעצר, ואנשים באו, הוא דיבר אז כאילו מאוד 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 חריף בסגנון של מסירות נפש, הוא נלחם מאוד מאוד חזק על הדבר הזה, תכלס, בשלב מסוים גם הוא, אחרי שהוא נעצר, ומסבירו לו בצורה מאוד ברורה, הם לא יכלו להרוג אותו כי היה לחץ בינלאומי גדול, אז הם הודיעו לו שפה הוא לא נשאר, והוא הבין שזה לא משחק. ידוע המשפט שהוא אמר אז לחוקר, שמי שיש לו אל אחד ושני עולמות לא מפחד נאקדח, אבל תכלס, בסופו של דבר הוא עזב ועבר אז ל... אולי אז הוא עבר לריגה, היה שם כמה שנים, היה דבר עכשיו, ואז הוא עבר לארצות הברית. לכל אופן, אבל ראשי הישיבות, עם הישיבות, כל ישיבות נוברדוק, ישיבת רדין, כולם, עברו כולם לפולין. בעצם עזבו את רוסיה. היו גם הרבה שהבריחו את הגבול. זאת אומרת, אלה שלא עברו מיד, הנוברדוק למשל, לא עברו מיד בהתחלה, כי הם כן רצו להישאר דווקא ברוסיה הקומוניסטית, הם הרי היו בסגנון של אמיצות. אחד העבודות שלהם היה על אמיצות הלב. אז כנראה לי השבוע זה היום קצת שלו, שרב גייז, זה שהמציא את שיטת נוברדוק. רבי יוסף יאיר הורוביץ. זה שמתחיל השיטה. אבל השיטה שלהם הייתה אמיצות, ללכת באומץ, לא לפחד מאף אחד, לא להתפעל משום דבר בעולם. כן, היה דווקא דוד זקן של אשתי, שהוא היה נוהר בקר, ככה מהנוהר בקר מהזקנים. כן, נכון. ללכת עם חזר ועם התורה, בהתקלות שלי, הם היו מאוד מאוד מתאימים לדור ההוא. הדור ההוא היה דור של אידיאליסטים. אם זה קומוניזם, אם זה ציונות, אם זה בונד, אם זה יידישיסטים. העולם הזה היה עולם מאוד מאוד, האידיאלים תפסו את הנוער. והגיע סבא מנו ורדוק, והציג אידיאל מטורף כזה של לחיות עם אמונה בטירוף. הדור של היום פשוט אין לו, הוא מעניין אותו ליהנות, בכלל מעניין אותו אידיאלי. נכון. לא הלכתי ראש בקיר, אבל באותו דור היו המון שרחים ראש בקיר. היה לך גם המון אנשים שהסכימו ללכת למוות בתלייה עם האינטרנציונל על שפתותיהם. זאת אומרת, זה היה משהו שסחף את כל הנוער, והוא בא והציב איזה משהו יהודי מטורף. נכון. רוב מוכרי הנפש על הקומוניזם היו יהודים. טוב, בסדר, זה כבר טעויות היסטוריות יש לנו. אבל לענייננו, הנוברדוקר, התלמידי נוברדוק, בגלל כל התכונה שהם חיים, אני התחלתי להגיד שהדוד הזה היה אומר, אני בכל שאלו, שאני לא פגשתי אותו, אבל שאלו אותו, כאילו, למה באמת אין נוברדוק פה בארץ? למה לא ניסיתם להקים את השיטה? היו, הסטייפלר היה מנוברדוק, רבי יעקב גלינסקי, היו תלמידי נוברדוק. למה לא ניסיתם להחיות את השיטה הזאת בארץ? אז הוא אמר, פה בארץ, הוא אומר, ארץ אשר אבני הברזל. הוא אומר, פה ילד, הצעירים עם ברזל, אי אפשר לעבוד איתם. שם, הצעירים הרוסים, האוקראינים, המולדובים, היה אפשר לעבוד איתם, היה להם, היו ממושמעים, באים לשמוע, באים להאמין. אבל פה הישראלים הם הסברת, הסברים, הם לא... אין לי מי לדבר. יכול להיות. לא, אופי אחר, אין מה לעשות. זה דור אחר, זה אופי אחר, לא כל שיטה שהתאימה לאותה תקופה מתאימה היו. ובכל אופן, לענייננו, אבל הנובר בכלל היו, הם ברחו מרוסיה יותר מאוחר קצת. ואם אני לא טועה, הסטייפלר עצמו ברח מרוסיה, הוא ניסה 3 פעמים לברוח עד שהוא הצליח. פעם אחת היה איזה גוי שהיה אמור להבריח אותם, והגוי הזה כאילו הצמיד עם המשפחה שלו, הם ברחו בזוגות, הבריחו את הגבול בזוגות. אז הוא הצמיד עם כל אחד מישהו אחר מהמשפחה שלו. לסטייפלר הוא הצמיד את הבת שלו, בחורה. והסטייפלר חשש מייחוד. אז הוא פשוט תפס רגליים וברח. היה סיפור אחר, נראה לי שהיה בפעם השנייה, שהוא הלך, והספר היה סטייפלר, כן, הוא היה מופקע לגמרי מהעולם, בלי חשבונות, והגיע באמצע הדרך, הגיע הזמן מנחה. אז הוא נעמד להתפלל, בינתיים כל הקבוצה המשיכה, והוא נתקע בלי שום דבר, אז הוא המשיך ללכת. המשיך ללכת, עד שהוא נכנס לעיר אחת, הוא שואל איזה עיר הגעתי, אמרו לו שהוא הגיע לפינג, או משהו כזה, אז הוא ידע שהוא עבר את הגבול, נכנס לבית מדרש שתיישב ללמוד. קיצור, אבל היה הרבה הם הגיעו בלי מסמכים, בלי שום דבר, הם פשוט הבריחו את הגבול, הם היו בלי מסמכים, בלי כלום. פעם אחת, אנחנו שתי בחורי שיהיו ברחוב. פתאום רודף אחריהם שוטר, כאילו שוטר, רואים שוטר הולך לעצור אותם ולבקש מסמכים. אחד היו לו מסמכים, או אולי פטור משירות צבאי, או מה שהיה צריך באותה תקופה, ואחד לא היו לו מסמכים. אז מה עשו? זה שיש לו מסמכים, התחיל לברוח. השוטר רואה מישהו בורח, רואה אותו ובורח, התחיל לרוץ אחריו, בינתיים, השני, הלך הביתה בשקט. טוב, הוא רץ, השוטר תופס אותו, מצליח לתפוס אותו בסוף, תביא את המסמכים שלך. אין בעיה, מוציא את המסמכים, הוא רואה הכל בסדר. שוטר, למה התחלת, למה רצת? אומר, כי הרופא אמר לי שאני צריך לרוץ כל יום, לעשות ג'וינג, כן, אני צריך לעשות ריצה כל יום, אז לכן רצתי. אמר, לא ראית שאני רץ אחריך? מה ראיתי? אז למה לא עצרת? אמר, כי הייתי בטוח שגם לך הרופא אמר לעשות הליכה, לעשות ריצה. ככה הוא נצלל. אבל יש תמיד את השיטה הזאת, תפצל. נראה לי שחפץ חיים, יש לו מאמר על זה, שהוא מדבר שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם ישראל, שהוא פיצל אותם בין האומות, ואם יבוא אליך ולמחנה האחת ויקרו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. והוא אמר את זה מפורש לגבי השואה של יהודי אירופה, כמובן שנים לפני, כי הוא נפטר 7 שנים לפני שזה התחיל. זאת אומרת, הוא נפטר בערך בתקופה שבה היטלר עלה לשלטון. אבל הוא אמר אז שהיה המחנה הנשאר לפליטה, הוא אומר, אבל פה באירופה, משהו כאילו שלא תהיה פליטה, אז שאל אותו הרב מפולן שדיבר איתו, אז מה יהיה? הוא אמר לו, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. כאילו, התקומה תהיה בארץ ישראל, אחרי השואה הזאת. ולכן באמת הרב מפולניץ' שם את זה באותיות ענקיות על הבניין של הישיבה בבני ברק. הוא היה ארציון, תהיה פליטה והיה קודש. זה המילים שהחפץ חיים אמר לו שנים מראש על השואה שהולכת לבוא, הוא אמר שהמלחמת העולם, אז היה מלחמת העולם אחת, כן, הראשונה, מלחמת העולם הולכת לבוא מלחמה, שמלחמת העולם תהיה כמשחק ילדים לידה. ופה כאילו באירופה לא יישאר כלום, למרות שכל השנים היה מחנה אחת ועיקר, והיה מחנה נשאר לפליטה. הוא נפטר אותה אחרי שאתה בגינס. והרב מפונוביץ' היה תמיד מספר שהוא אמר את זה. יש היום הרבה דברים שאומרים, שאמרו, הוא תמיד, אתה יודע, אחרי שהדברים קורים קל להגיד. אבל לא, זה הרב מפונוביץ' אמר, והוא היה באמת אדם מוסמך ונאמן. והוא באמת, בגלל זה, זה כל כך השפיע עליו הדברים האלה, שהוא שם את זה על את הפסוק הזה על הבניין של הישיבה. זה יש לי שמועות כאלה, אני לא יודע, זה מוסמך או לא מוסמך? אומרים שחפץ חיים אמר ש-70 שנה אחר כך תהיה מלחמה שלישית. ככה יש שמועה כזאת. אני, תראה, המקורות שאני ראיתי שמביאים את זה, יש מדי הרבה בלבולים שאפשר לתמוך על זה. כי מביאים לך שהחפץ חיים אמר, אחרי לילה בדולח. חפץ חיים לא אמר אחרי לילה בדולח, כי הוא היה כבר כמה שנים אחרי שלפטירתו. אז יש, השמועה מגיעה ממקור לא מסודר, אתה מבין? אז אם הייתי רואה את זה אצל מישהו, חפץ, רב מפונוביץ', רב נכון וסרמן, אחד מתלמידי החפץ חיים, מקור ראשון, אז, שהוא נאמן בעצמו, כן? אבל כשזה מגיע כלי מכלי של מישהו שמה מאנשים זקנים, ואנשים הזקנים האלה מי אומר שהם לא סמימים, כאילו, מה המקור הראשון שלך? בשביל דבר כזה, זה שקוראים דברים גדולים בעולם, זה כל אחד שיש לו עיניים רואה, זה לא צריך להיות חפץ חיים בשביל לראות שהעולם קורה פה משהו. אבל יש מכתב חריף, אני עוד פעם, לא בזלזל, אבל רבי יוסף ליסט, רבי יוסף ליסט היה אחד תלמידי הרב בבריסק, תלמיד של רבי רוחם, היה אדם גדול, אדם עם השקפה מאוד ישרה. אז הוא כותב באחד המכתבים שלו, נראה לי אחרי מלחמת יום כיפור, אז האנשים אז היו בתחושה של מלחמת גוג ומגוג, ואתה יודע, דברים גדולים. אז הוא כותב במכתב, הוא אמר, כן, אני כבר אדם מבוגר, ככה הוא כותב, וכבר ראיתי הרבה פעמים חבלי משיח, והרבה פעמים מלחמת גוג ומגוג, תמיד זה נראה ככה. כן, טוב, זה משפט קצת עוקצני, כן, משפט קטיני. אז מישהו זוכר, יש לו קצת זיכרון, אני יודע שכבר כמה פעמים שהיה שרוסיה וטורקיה, כל פעם שיש משהו רוסיה וטורקיה, אז כולם מתרגשים. תראה, יש פה משהו, אני מדבר לא בתור שמועות ואמונות, רוסיה וטורקיה זה באמת פתיח למלחמת העולם השלישית. זה כוחות מאוד מאוד חזקים עם המון אגו והמון אמביציה, וזה גם הגיוני, אם אתה מסתכל על המפה הגיאוגרפית הכללית, יש פה משהו, כן? יש, הם... רומי זה כל המשמעות. זאת אומרת, כולל גם את רוסיה, וגם את ארצות הברית, וגם את צרפת וגרמניה, כל האומות הנוצריות. וטורקיה, בעצם, יש לך את האסלאם והנצרות, זה בעצם ישמעאל ואדום. ההשפחה של השבועה, חזר יבדיות. הוא מדבר על הנבואה הזאת שעתיד לבוא יום, הוא מתייחס לנבואה הזו שעתיד לבוא יום, שיהיה מאבק עצום עם ישמעאל לאדום, והיהודים יהיו בתווך. טוב, השאלה אם אנחנו במצב הזה או לא? כן. הנקודה היא, אחרי... ברור, עכשיו, הנקודה היא, ההבנה של הדברים מראש היא מאוד מורכבת. תראה, הייתה נבואה, והראיתי בנייך ציון על בנייך יוון. שראית הנבואה הזאת? נבואה בזכריה, שמדברת מפורש על כל הציבור של החשמונאים. עכשיו, איך אנשים הבינו את זה לפני? הם הבינו שהנביא מדבר, שעתיד להיות משהו, שיוון ישלטו, ואז הכהנים יעמדו למלחמה נגד יוון, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ויתארו את בית המקדש. זאת אומרת, אני לא יודע, יכול להיות שאז היה איזה מאבק קטן, משהו עם יוון, שמישהו התנגד, אמרו, או, זה בטח זה. אחרי שהסיפור נגמר, היום במבט רחוק, אתה מבוא להגיד, זה ברור מה הנבואה הזאת התכוונה. הנבואות הכי לא עושות לך תאריכים מדויקים. גם פה, פרס ורומי, הולך להיות איזשהו מאבק ביניהם. מה פרס מייצגת? יכול מאוד מאוד להיות שפרס דווקא רוסיה מיוצגת כפרס. כי אם אתה מסתכל על המאפיינים של פרס בחז"ל, זה יותר מתאים לרוסיה מאשר לאיראן. לא רק מגודלים כדוב. אני לא משמע אותם לדוב ארבע פעמים או משהו כזה, כן, נכון? מגודלים כדוב, מסורבלים כדוב, מגדים שיער כדוב. הם דומים לדוב. אם יש אומה שקיבלה את השם דוב, זה לא איראן. זה רוסיה. הדוב הרוסי, כמו שכולם מכירים, נכון? אז אני לא יודע, צריך לדעת איך מפרשים את הדברים. נכון.
זה גם פלאר.
זה גם.
גם
אדום.
גם פלומה. הוא יצא פעם לא שיצא.
השפעה גדולה בתקופה מסוימת, כן, נכון. אתה אומר, זה לא הגיוני שזה רוסיה, לא, לא רוסיה היא לא פרס. למרות שפרס, זה טוב, היה גם נדידת העמים, קשה מאוד, היה גם הבלבולים של סנחריב, כן. קשה מאוד לדעת את הפרטים על מה אנחנו עומדים. זה ברור, אני אומר, גם מבחינת הפרשנות הסתם, הגיאופוליטית, זה ברור שדברים גדולים קורים, דברים, מה שקורה פה בסוריה התגלגל כבר לכיוון של דברים בעלי משמעות חסינית מעתיד העולם. עכשיו, איך בדיוק כמה זמן זה ייקח? זה גלגל שדי צפוי למרות שהוא לוקח זמן. וזה שאנחנו במותאי שבי, יש, ברור שיש דברים בעולם, זה לא, אף אחד לא מזלזל בזה. רק שלדעת את המשמעות של הדברים ואיך, מאיפה אנחנו מתקדמים איתם, וצריך בכל יום, אם כל זה החק אלו, והפך לקץ ולא יחזב, אם מתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. אבל יבוא. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שתורת משה אמת, ואם תורת משה אמרה לנו שיבוא יום, שתחזור מלכות ישראל למקומה, ויש מלוכה על פי התורה, ויחזרו גם ערי המקלט, נכון? יהיה ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, בעבר הירדן המערבי, ובקייני, קניזי וקדמויני, בשלושת הערים שיספת לך, שזה אחד מעיקרי האמונה. האמונה בבניית המשיח, זה אחד מעיקרי האמונה, למה? הרמב"ם מסביר, כי זה אמונה בתורה. מי שלא מאמין בבניית המשיח, בעצם אומר שהתורה לא אמרה אמת. כי התורה אמרה, שאם ירחיב השם לוקח את גבורך כאשר דיבר לך, ויספת לך שלוש ערים, והתורה נבעה שיהיה משיח, שתחזור מלכות לישראל באחרית הימים, וירד מיעקב והעביד שריד מאיר, ולכן הדברים האלה חייבים להתקיים. עכשיו, עוד פעם, חשוב לי להדגיש את זה, היה מי שאמר שכאילו אמונה בביאת המשיח היא עיקר בפני עצמו, אז איך העיקר הזה יתבטל אחרי שמשיח יבוא? תראו את הטענה הזאת? לא משנה מי אמר את זה, בלי שמות. היה אחד שטען את זה, אבל הוא פועל לגמרי. למה? העיקר האמונה של אמונה בביאת המשיח הוא לא עיקר שעומד בפני עצמו. הוא כמו לפני הסיפור של יוון עם חשמונאים. האם היינו מחויבים להאמין שיבוא יום ותהיה מלחמה בין יוון לחשמונאים והחשמונאים ינצחו? כן, כי הנביא אמר שזה יקרה. כשהייתה נבואה שעם ישראל יגיעו לארץ ישראל בזמן יהושע, האם היינו מחויבים להאמין שזה יקרה? כן, כי אם התורה אמרה, אז זה אמת וזה יקרה. נכון? עכשיו, היום אנחנו מחויבים להאמין שתחזור מלכות לישראל, ועם ישראל יחזור להיות מלוכה עצמאית בארץ ישראל, שלא כפופה לאף אחד, והתקיימו כל הנבואות של הנביאים, כי זה עוד לא קרה, אנחנו חייבים להאמין שזה יקרה. זה חלק מנבואה בסיסית של אמונה שהתורה אמת. אין עיקר אמונה של אמונה בביאת המשיח שעומד בפני עצמו. זה נובע כזה שהתורה אמת. אם זה יתקיים, אין עניין להאמין בזה. טוב, אני מתנגח פה עם מישהו שפשוט לא נמצא, אבל היה מי שאמר דבר הפוך, אז אני פשוט חולק עליו. טוב, והיה המחנה הנשאר לפליטה. בוא נסיים עם זה, שיש כלל כזה, שהיה המחנה הנשאר לפליטה, זה גם כלל לדורות. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם רוצה להשיג הכל. ויש לדעת שלא תמיד מספיק עם הכל. לפעמים, אני לא יכול, לפחות חלק נעשה. יש גישה כזאת, תינוקית, כן, של או הכל או כלום, נכון? או שאני כאן מספיק עם, או שאני לא מתפלל בכלל. יש כל מיני, כי זה בא לי לביטוי בהמון חלקים בחיים, של או הכל או לא כלום. אצל יעקב אבינו רואים ההפך. אם יבוא איתה ולמחנה אחת ועיקר, אז זהו, אני מתאבד? לא, והיה המחנה נשאר לפלטה. רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, התחיל בגיל 40, 24,000 תלמידים, הוא מאבד הכל. מה הוא עושה? אם בבחרותיך, ובזקנותו הוא מתחיל מחדש, כי אינך יודע, זה איכשר עוזר, או שניהם כאחד טובים, מתחיל מ5, ומהם יוצא רבי עקיבא סמטה, כל הסכומים כמותו. סתם ספרה, סתם משנה, סתם ברייטה, הכל בנוי על רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שיש לנו מרבי עקיבא. קרה הכל, ומתחילים מחדש, והיה המחנה נשאר לפליטה. גם את של אדם יש לפעמים ספק בחיים, מה לעשות? לפנות ימינה, לפנות שמאלה, מה לעשות? הוא לא יודע, הוא לא מגיע להכרעה. מה הוא עושה? לא משנה. מה שאתה עושה, תנסה לחתוך קצת טוב בדרך. תנסה עוד מצווה, עוד פעולה. קשה לאדם להתפלל. שיתפלל לפחות חלקית. לחטוב, הגישה הזאת של או הכל או לא כלום היא גישה לא נכונה. הגישה הנכונה צריכה להיות, והיה המחנה הנשאר לפליטה. מה אני יכול בכל זאת להציג? ברור שצריך הכל, חס ושלום, אבל כרגע אין הכל. אז לפחות יהיה חלק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתם, את ההתקדמות הזאת שנעשה כמה שאנחנו יכולים. שהשם יעזור שהיה המחנה הנשאר לפליטה, ובהר ציון תהיה פליטה, בקרוב ממש בעזרת השם. רבי חנן בן הקשה עם הרצוג, את ברוך הוא בגלל שבו עולם תראו מוצא שלמה, ריחו בזמן תפה, יגבית הרוב יאדיר. אמן.